אנחנו נלמד היום על נושא מעניין שקשור למידת הביטחון. הזכרנו אתמול בשיעור תניא את המושג של ביטחון בהשם. אמרנו שיהודי ששורש נשמתו מחסד, יותר קל לו להיות במידת הביטחון. נלמד קצת על מידת הביטחון, איזה רמה של ביטחון נדרש מיהודי בכלל, ובמיוחד היום בסוף זמן הגלות, לפני הגאולה, יש דרישה מיוחדת מעם ישראל להגיע למידת הביטחון. איך קשור מידת הביטחון לפרשת השבוע? אז זה אנחנו נראה בצורה מעניינת בהפטרה של פרשת השבוע. יש הפטרה מיוחדת, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, וההפטרה הזו יש לה עניין מיוחד שקשור למידת הביטחון. לפני שנראה את מידת הביטחון של ההפטרה, נקדים ונאמר שבכלל איזה יהיה התייחסות אנחנו צריכים להתייחס בכלל להפטרה. הפטרה זה לא סתם איזה קטע מהנביא שאנחנו אומרים איזה קטע שלא יהיה. ידוע שהיה תקופה שההפטרה באה במקום קריאת התורה. היה בגלל שהיה גזירת המלכות, ככה הדבר מופיע באבו דרם, בלבוש, בעוד מקומות. היה תקופה שהיה גזירת המלכות שלא נתנו אפשרות להוציא ספר תורה ולקרוא בספר תורה, ואז באותם שבתות שלא היה להם אפשרות להוציא ספר תורה, אבל בכל אופן רצו לקרוא בתורה, אז במקום לקרוא בתורה קראו בנביא, והיו בוחרים קטעים כאלה בנביא שהם תואמים לתוכן של פרשת השבוע. לא סתם מתאים לתוכן של איזה מילה אחת בפרשה, אלא ההפטרה הייתה קשורה לכללות הפרשה בכלל, ובמיוחד לסיום של הפרשה, כי ההפטרה באה בסיום הפרשה. מי שמקבל מפטיר זה בדרך כלל מי שמקבל את העלייה האחרונה, השמיני, המסיים, המשלים, המפטיר, איך שלא נקרא לו. אז בוודאי שההפטרה קשורה גם לפרשה בכללותה, אבל במיוחד לסיום של הפרשה. אז מזה אנחנו נצטרך לראות מה הקשר בין ההפטרה שאנחנו קוראים השבת הזו, הפטרה שקוראים מספר מיכה, פרק A, פסוק ו', מה ההפטרה הזו קשורה לפרשה. קודם כל נראה על איזה תקופה מדברת הפרשה, על איזה מצב הנביא מיכה מנבא בהפטרה שלנו. ההפטרה הזו מדוברת על הזמן של התחלת הגאולה. מה זאת אומרת התחלת הגאולה? עדיין אין משיח ודאי, עדיין יש מלחמות, כי אם נראה במלחמה, אם נראה בהפטרה, כתוב במפורש בפסוק השני, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים. זאת אומרת יש עדיין עמים רבים ועדיין נלחמים איתם, כאריה בבעמות יער כי כפיר בעדרי צון. זאת אומרת יש כאן מלחמה, כמו אריה עם בעמות יער, כמו כפיר עם עדרי צון. זאת אומרת מדובר כאן על מצב של מלחמה, רק מה זה כבר מצב של התחלת הגאולה. איפה רואים בנקודה נוספת שמדובר עדיין לפני גאולה מוחלטת? כי בהמשך ההפטרה כתוב שהיה צריך להיות מצב להוריד מעם ישראל מצבים לא טובים. מה כתוב בפסוק? הפסוק אומר ככה, והכרעתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך והכרעתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך. זאת אומרת מדובר כאן על מצב שיש בעם ישראל עדיין כשפים ומעוננים. זאת אומרת עדיין לא אחרי הגאולה המוחלטת, כי אחרי שמשיח בא באופן מוחלט אין ספק שאין לא מעוננים ולא מחשבים. אם כתוב בהפטרה שצריך עדיין להסיר מעם ישראל דברים כאלה, זאת אומרת שמדובר בסוף זמן הגלות, התחלת הגאולה, זה המצב שעליה מדובר בהפטרה. זאת אומרת מדובר כאן ממש בהכנות לגאולה. אפשר לומר שזה באופן מאוד כללי הקשר לתקופה שעליה מדובר בפרשה. הפרשה מדוברת בתקופה כזו סמוך לכניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, ובמיוחד על פי הידוע שאם עם ישראל היו זוכים והחטאים לא היו גורמים, הם היו נכנסים אז לארץ באופן כזה שזה היה כניסה וגאולה שלמה. זה הקשר מאוד הכללי בין ההפטרה לפרשה, ובמיוחד הקשר הוא יותר גלוי, שאם נרצה יש לנו פה בהפטרה פסוק שאומר במפורש, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור. אז יש לנו כאן ממש הזכור של העניין של בלעם ובלק, אז ההפטרה קשורה לפרשה, אבל הקשר הוא לא סתם, בגלל שיש כאן בפסוק אחד את המילה בלק ובלעם, אז זהו, כבר הדבקנו את ההפטרה לפרשה. אי אפשר להגיד שבגלל פסוק אחד אז זה ההפטרה. ההפטרה צריכה להיות קשורה בתוכן שלה, ובמיוחד צריך לחבר את סוף הפרשה לתחילת ההפטרה, כי ההפטרה מתחילה, זה הרי בדרך כלל הסדר, מי שמסיים את הפרשה עובר מיד להפטרה. אז צריך למצוא כאן קשר בין סוף הפרשה לתחילת ההפטרה. אז בואו נדבר קצת על ההתחלה של ההפטרה. זו התחלה מאוד מעניינת, שבה מדובר על נושא של ביטחון, ונראה שבביטחון יש דרגות, ונראה על איזה דרגה בביטחון מדובר כאן בהפטרה. אחרי שנבהר את העניין הזה של הביטחון באופן מיוחד מאוד כמו שמדובר עליה פה, נבין את הקשר לסוף הפרשה. מה כתוב פה בתחילת ההפטרה? אומרת ההפטרה ממש בפסוק הראשון, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים. עם ישראל, קוראים לו שארית יעקב, אלו שישארו מעם ישראל, הם יהיו כטל מאת השם, כרביבים מלאי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. פירוש מילולי, עם ישראל יהיה במצב כזה שהוא לא מקווה לאיש, הוא לא מייחל לבני אדם, אלא למי, במי הוא בוטח? רק באשם, לא בוטח בבני אדם. כי יש בעצם פסוק יותר מפורש שהוא אולי מוכר יותר, פסוק בירמיהו, שהחצי של השני של הפסוק, זה בעצם זה לא חצי שני, זה שני פסוקים, זה במרחק שני פסוקים, אז הפסוק השני יותר מוכר, הראשון פחות מוכר. הפסוק בירמיהו אומר ככה, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ברוך הגבר אשר יבטח באשם. זה הפסוק הידוע בירמיהו. שמה הפסוק הזה אומר? במי אדם צריך לבטוח? באשם. אז הפסוק כאן לכאורה בהפטרה אומר לנו גם כן שמה יהיה מצב של עם ישראל, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, אלא למי הוא מדבר? הוא מדבר למי, במי הוא בוטח? בוטח באשם. אבל האמת שהדברים הללו של הנביא מיכה שמדבר על זמן הגאולה, זה כבר שלב מתקדם יותר מהפסוק של ירמיהו של ארור הגבר שיבטח באדם וברוך הגבר שיבטח באשם. כאן מדובר על מצב שבעצם גם אם האדם יקווה לאיש וייחל לבני אדם, לא יגידו לו חלילה ארור, זה יהיה בסדר, זה יהיה לגיטימי, ובכל אופן נדרש ממנו רמה של ביטחון גבוהה יותר. מה הכוונה? נסביר את הדבר. בכלל יכול אדם לבוא ולשאול, מה קורה, למה אסור לבטוח באדם? או לא נדבר על אדם, אלא לבטוח בכל מיני מהלכי הטבע. יש לבן אדם עסק, מכניס לו ברוך השם פרנסה, אז הוא סומך ובוטח בעסק שלו, הוא קם בבוקר בשמחה, הוא יודע שיש לו עסק מצליח, אז הוא בוטח, במי הוא בוטח? על מי הוא חושב? הוא בוטח בעסק שלו. זה לא טוב? או שזה כן טוב? מצד אחד יכול אדם להגיד, יש פסוק מפורש, וברכך השם אלוקיך וכל אשר תעשה. זאת אומרת, למה אני עוסק בעסק גשמי ומתפרנס מזה? זה ציווי השם, כתוב במפורש, אין סומכים על הנס. זאת אומרת שאדם צריך לקחת כל מיני אמצעים טבעיים, אפילו על ידי אינם יהודים, ולהשתמש בהם. וגם אם אדם משתמש בכל האמצעים הללו כדי להתפרנס, זה לא נקרא שהוא בוטח באדם. אדם כזה שמתעסק לפרנסתו בכל מיני אמצעים והוא משקיע באמצעי הזה, חלילה לומר עליו הרוע גבר שיבטח באדם. הוא מקיים את ציווי הבורא וברכך השם אלוקיך וכל אשר תעשה. אז איך הדברים האלה משתלבים? איפה בדיוק פה עובר הקו בין השלב הזה שאומרים לו, שבין אותו אחד של אומרים עליו ארור הגבר שיבטח באדם, לבין אדם שאומרים לו ברכך בכל אשר תעשה ואין סומכים על הנס אלא תסמוך על מי? על הטבע. אז איך ומה בעצם קורה פה? ומה בעצם נדרש מיהודי ברמה יותר גבוהה בפרשה שלנו? כדי לחדד את זה יותר, יש פסוק מאוד מעניין, פסוק בתהילים, אומרים את זה בעלל בראש חודש, בחגים. פסוק אומר ככה: טוב לחסות בהשם לפתוח באדם. מה הפסוק הזה אומר? שאסור לפתוח באדם?
לא,
עדיף. מה פירוש? מצד אחד אומר ירמיהו הנביא: ארור הגבר שיבטח באדם, ברוך הגבר שיבטח בהשם. מה כתוב אצל דוד המלך? טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. זה רק טוב. אז מה קורה פה? זה המלצה או שזה ארור? אז יש על זה ביור של האדמו"ר הצמח צדק בפירושו על התהילים. יש פירוש של הרבי הצמח צדק על ספר תהילים, קוראים לזה פירוש יעל אור, והוא מסביר כך. הוא אומר שהפסוק הזה שמדבר טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, אומר דבר מאוד מעניין. שני השלבים בפסוק מדברים על הקדוש ברוך הוא. גם המילה אדם שכתוב בפסוק זה גם הקדוש ברוך הוא, וגם המילה השם זה גם הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? קודם כל, איפה אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא נקרא פה אדם? כי ידוע שיש ביטוי אדם העליון שעל הכיסא, גם דמות אדם יחזקאל רז אומר ככה. אני אגיד את זה באותיות שהוא אומר, הוא מסביר ככה, נסביר את זה עוד דקה. יש מצב לכנות את הקדוש ברוך הוא בכינוי אדם. למה קוראים לנו אדם? כי אנחנו דומים, דומים לו. מה הכוונה? אני אסביר את זה באותיות יותר פשוטות ונשתמש בשפה שהוא משתמש שם הרי בעצמך סביב בפירושו על התהילים. הוא אומר כך: יש, דיברנו את זה בתניה הרבה פעמים בחסידות, יש שתי אופנים בהנהגת הבורא לעולם. יש הנהגה אחת שקוראים לה ממלא כל עלמין, ויש הנהגה שקוראים לה סובב כל עלמין. באותיות אחרות, יש הנהגת הטבע ויש הנהגה של נס. שתי ההנהגות הללו הן שתי ההנהגות שהבורא מנהיג בעולם. גם הנהגת הטבע שקוראים לה ממלא כל עלמין, דרכי הטבע, זה דרך שהבורא ברא. הוא ברא את העולם על פי דרך הטבע, והוא רוצה שנשתמש עם דרך הטבע. מצד שני, יש הנהגה של נס. מה זה נס? הנהגה שמתרוממת ולא מתחשבת בדרכי הטבע. בא הפסוק שדוד המלך ואומר: טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. תבנה את החיים שלך עם לחסות בהשם, בהשם זה סובב כל עלמין, מבטוח באדם זה ממלא כל עלמין. מה הכוונה? מה הפירוש? הפירוש הוא כך: זה שצריך להתייחס לטבע זה ברור. אם אדם יושב ויגיד: אני יושב בבית שלוב ידיים ומחכה שירד לי מן מן השמיים, כמו שהיה במדבר, אז הוא יכול לשבת ומן מן השמיים לא ירד לו, כי זה נגמר אחרי שנכנסו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יעשה כלי בדרך הטבע. השאלה היא איך אני מתייחס לכלי הזה בדרך הטבע. האם יש לי שתי אופנים איך להתייחס לכלי הזה בדרך הטבע, שתי אופנים שהתוצאה שלהם היא ממש מן הקצה לקצה. יכול להיות שני יהודים שעובדים לפרנסתם, יש להם עסק ועובדים לפי דרכי הטבע שניהם, אבל יש ביניהם ממש הבדל קיצוני. יש אחד שאומר ככה: אני מאמין שהכל בא מאת השם. שניהם מאמינים שהכל בא מאת השם. הוא מאמין שהכל בא מאת השם, פירושו שהטבע, העסק, לא יכול לתת לי כלום לבד. הוא סך הכל, כמו הלשון הידוע, כגרזן ביד החוצב. כמו שהחוצב את עצים ביער מחזיק ביד גרזן, אז בפועל מי חטב את העץ? האדם הוא הגרזן. אז בפועל הגרזן, אבל מי יבוא ויתן תודה לגרזן? הוא טיפש, כי הגרזן הוא סך הכל גולם. מי שבעצם מניע את הגרזן זה הבן אדם. על דרך זה אנחנו אומרים הטבע הוא חשוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא נותן לנו הצלחה ואנחנו וכו' וכו', אבל מה? הטבע הוא כמו גרזן בידי החוצב, הקדוש ברוך הוא מחזיק את הטבע ונותן לו, דוחף אותו שייתן לנו הצלחה וייתן לנו פרנסה וייתן לנו אוכל וכסף וכן הלאה וכן הלאה. אז זה סוג אחד שבן אדם אומר, אבל סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע והוא רוצה שנתייחס לטבע, אז לטבע יש חשיבות, לא חלילה חשיבות עצמאית שאני חלילה אשכח מהקדוש ברוך הוא, אבל הטבע הוא חשוב, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. יש אדם אחר שהוא אומר לו, אני רוצה את רצון השם באופן מוחלט, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתעסק בדרכי הטבע אני מתעסק בדרכי הטבע, אבל אני עושה את זה רק כי זה מה שהבורא רוצה, אבל אין לי שום יחס חשוב לטבע מעבר למה שאני עושה כשאני חייב לעשות. מה ההבדל ביניהם? זה נשמע הבדל מאוד עדין, אבל ההבדל יכול להיות מאוד גס. במה יבוא לידי ביטוי ההבדל? מה יהיה אם פתאום יש קונפליקט בין הטבע לקיום מצווה? למשל, אם הוא יישאר בבית כנסת עד סיום התפילה, עד הקדיש האחרון, אז הוא יצטרך לפתוח את החנות רבע שעה יותר מאוחר, ואז אולי הוא יפסיד כמה קליינטים. ואם הוא ימצא כל מיני דרכים שאפשר לחתוך את התפילה ולקצר אותה ולהשלים אחר כך וכל מיני דברים אחרים, הוא ירוויח עוד כמה קליינטים. יש לו קונפליקט, מה אני עושה? אותו אחד שאצלו הטבע זה דבר שצריך להתייחס אליו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא אמר לנו להשתמש איתו והוא חשוב, יהיה לו קשה. יכול להיות שהוא יגיע בסוף למסקנה שאני נשאר בתפילה עד הסוף ולא מעניין אותי כלום, אני יודע שאני לא אפסיד כלום, אבל זה מלחמה יומיומית, כל יום מחדש יש לו מלחמה מחדש. למה יש לו מלחמה? כי במהות שלו הטבע זה דבר חשוב, הוא יודע אבל שהקדוש ברוך הוא מעניק את העניינים, אבל זה אצלו בקונפליקט. לעומת זאת אצל היהודי השני שאצלו הוא מתייחס לטבע, הוא אומר, למה אני פתחתי עסק? כי הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אבל כרגע הקדוש ברוך הוא אומר, תתפלל, אז אני מתפלל, העסק הזה לא יכול להפריע לי, לא יכול להיות שזה יפריע לזה. כרגע רצון השם להיות פה, איך יכול להיות שאני, אין רצון השם כרגע להיות שם. אין לו אפילו את הקונפליקט ואין לו אפילו את ה... זה אצלו פשוט שזה לא יכול להפריע. זה נקרא...
יש תפילה.
מה?
יש תפילה ויש.
שוב, תלוי איפה הוא נמצא. אדם, אדם שנמצא ברמה הגבוהה, זה לא מפריע לו. זה מה שאומר דוד המלך, טוב לחסות בהשם, מפתוח באדם. מה הכוונה? יותר טוב שאתה תהיה ברמה של השם, ברמה שהכל בא מאת השם בצורה למעלה מדרך הטבע. אם הוא נתן לנו את הטבע, זה איזה כלי שדרכו זה עובר. אם אדם זוכה, אתם מכירים את הלשון שאומר, אשלך על השם יאבך, והוא יחלקלך. מה זה הוא יחלקלך? זה פירוש הפשוט, שהוא יחלקל אותך, יפרנס אותך. פירוש החסידי אומר, הוא יחלקלך, הוא יעשה לך גם את הכלי. אל תחשוב שאתה צריך לעשות כלי, למצוא לקדוש ברוך הוא, להקל לו את הדרך, דרך איפה הוא ייתן לך את השפע. אם אתה משליך על השם את יאבך באופן מוחלט, אז הוא יחלקל לך, הוא ייתן לך גם את הכלי וגם את השפע בתוך הכלי. זה רמה מאוד גבוהה. זה רמה מאוד גבוהה. בדרך כלל בזמן הגלות אומרים ליהודי, ארור הגבע אשר יפתח באדם. מה הפירוש? שלא תהיה חלילה ברמה כזו שאתה פותח לגמרי בפרנסה ואתה מפסיד תפילות ולא נותן צדקה בגלל שאתה חושב שאתה תפסיד קצת מההכנסות שלך. וזה ברור שלא מדבר, זה אדם שעושה את זה, זה אדם שחלילה בכלל חסר לו ביטחון בהשם והוא חושב שהכל רק בעסק. זה כמו הרבי פעם המשיל את זה, זה כמו אדם שאומר צריך ללכת עם מכנסיים, מכנסיים זה טוב, בוא נעשה מכנסיים ארוכות, עושה מכנסיים מדי ארוכות אז הוא נכשל ונופל בהם. עסק זה כמו מכנסיים, אתה עושה את זה יותר מדי ארוך, יותר מדי ארוך אתה יכול ליפול. אתה צריך שיהיה לדעת את המידה, כתוב לך אומר לך תעשה עסק, אבל יש לו את הגבול, יש את המקום שאתה צריך לסגור את העסק ולכת להתפלל, או לסגור את ה... לקחת את החשבון בנק ולהגיד את החלק הזה אני נתן לצדקה. הצורה הזו, על זה נאמר ארור הגבר שיפתח באדם, ברוך הגבר שיפתח באשר. אבל אחר כך יש רמה יותר גבוהה. הרמה יותר גבוהה באה ואומרת לנו, טוב לחסות בהשם, מבטוח באדם, זה כבר רמה יותר גבוהה. אתה צריך להיות בצורה כזו שאתה, גם כשאתה עוסק בעניינים גשמיים, כי זה ציווי השם, אתה עושה את זה כציווי השם. אתה רץ לעבודה כי זה רצון השם. אז אם כרגע רצון השם אחר, אתה עושה את זה בשמחה. אין לך אפילו את הקונפליקט, אתה לא מרגיש שאתה מפסיד את הקליינט. שום קליינט אתה לא מפסיד. מה? הקדוש ברוך הוא ישלח לך את השפע שלך באותן שעות שאתה נמצא בעסק, את כל הקליינטים שצריכים להכניס לך, יכניסו לך באותן שעות, ולא תפסיד שום דבר. זה על דרך מה שנאמר, ביטוי מאוד מעניין, אומרת הגמרא על פסוק, והיה אמונת איתך וגומר, אומרת הגמרא, אמונה, יש פסוק עם שש מילים, שכל מילה מצמידים אותו לאחד משישה סדרי משנה. איתך זה כנגד סדר מועד, וכן הלאה. המילה הראשונה זה אמונת. מה זה הסדר הראשון בשישה סדרי משנה? סדר זרעים. אומרת לנו הגמרא שם שסדר זרעים, כנגד זה כתוב אמונת, אמונה. שואלת הגמרא, מה הקשר בין אמונה לזרעים? אומרים שמאמין בחיי העולמים וזורע. מה הפירוש? יש כאן פירוש מעניין. לזרוע ומזה יצמח, זה תהליך טבעי. הטבע, שאתה זורע, צומח. אפילו אם נופל זרעים מעצמו, בלי שאף אחד יזרע, גם יצמח. איך אתה צומח? איך אתה זורע? איך אתה ניגש לזרוע? האם אתה זורע בגלל שאתה אומר, זה טבעי, טבעי, שאם זורעים, צומח? או שאתה אומר, אני זורע, כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, אני בוטח בו, שהוא ייתן את הברכה ויצמח. האם אתה חושב בעת הכנסת הגרעין, על הטבע, או שאתה חושב בעת הכנסת הגרעין על הקדוש ברוך הוא? בא הפסוק ואומר, אמונה זה סדר זרעים. יהודי כל כך צריך לבדוח בהשם, שגם כשהוא עושה תהליך כל כך טבעי, מה יכול להיות יותר טבעי מאשר זריעה וצמיחה? תהליך טבעי לחלוטין. התהליך הטבעי הזה של זריעה וצמיחה אצל יהודי צריך לבוא לא כתוצאה מטבע, אלא כתוצאה מאמונה. זה הרמה הגבוהה ביותר של ביטחון. והרמה הגבוהה הזו של ביטחון, על זה מדובר בהפטרה. מה ההפטרה אומרת לנו? אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. על מי מדבר כאן ההפטרה? שיהודי צריך להגיע לפני הגאולה, בסוף זמן הגלות, נדרש מיהודי להגיע לרמת ביטחון הגבוהה ביותר, שהוא בכלל לא ייחס לטבע שום יחס של חשיבות עצמאית. לא שיש לזה איזה חשיבות ורק הקדוש ברוך הוא עוזר ודוחף, אלא כל מה שאתה עושה זה רק ברצון השם. הוא ציווה אותך לעשות מה שאתה עושה. יש דוגמה מאוד קיצונית לעניין, מספר על הבעל שם טוב, שהיה צריך פעם איזה גוי שיעשה לו איזה פעולה מסוימת, אז הוא הלך לבית של הגוי, ניגש לטריס והקיש על הטריס כמה נקישות והלך, המשיך בדרכו. הוא לא עצר אפילו לרגע לחכות שהוא יפתח את הטריס ויגיד לו שום דבר. שאלו אותו התלמידים שלו, מה כאן עשית, מה העניין? זאת אומרת, אני צריך, הגוי הזה צריך לעשות בשבילי משהו. הקדוש ברוך הוא אומר, ברכך בכל אשר תעשה. יש פעולה מסוימת שצריכה לעבור דרך הגוי הזה. אז אמרנו, אז למה לא עמדת, ביקשת? זאת אומרת, בשבילי מספיק עשיית כלי רק על ידי נקישה. יש כאלה שצריכו לעשות כלי יותר רחב. לבוא, לדבר איתו, לשכנע אותו, לשדל אותו, ואז הוא יעשה טובה. יש כאלה שרמת הביטחון שלהם היא כל כך גדולה, וההתייחסות שלהם לכלי בכזו רמה גבוהה, שהוא עושה את זה רק בגלל שזה רצון השם. כשאתה מגיע לרמה כל כך גבוהה של ביטחון בהשם, אז אתה צריך להשקיע פחות ופחות בכלי, ויותר בביטחון ובתוכן הפנימי. אומר הבעל שם טוב, אצלי מספיק הנקישה על החלון, הוא כבר יבין לבד, הוא כבר יעשה הכל לבד, אני לא צריך לעשות כלי מעבר לזה. זה משהו מעין מה שההפטרה שלנו דורשת מיהודי, להגיע לרמה כזו. מה החיסרון אם אדם לא נמצא ברמה הזו? החיסרון הוא שהוא יכול חלילה להידרדר, שבסופו של דבר הוא ייחס לטבע יחס מועדף. יש את הביטוי הידוע, כך היא אומנותו של היצר הרע. איך היצר הרע עובד? באיזה אומנות הוא עובד? אומר היום, אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. אז יש לזה פירוש פנימי ואומר ככה. פירוש הפשוט מה הוא? שהיצר הרע לא אומר לבן אדם ישר לך תעשה עבודה זרה. בתחלה אומר לו, תעשה איזה עבירה קטנה, מחר תעשה עוד עבירה קטנה, ולאט לאט. פירוש הפנימי אומר לו, בתחלה היצר הרע אומר לו, עשה כך, מה זה עשה כך? תמשיך לעשות טוב כמו שעשית אתמול, אבל תן לי להיות שותף בעשיית הטוב שלך. עשי כך, אומר, היצר אומר, גם אני נותן לך הכשר על הדברים הטובים שאתה עושה. ברגע שאתה מכניס אותו כשותף, אפילו למעשה הטוב, ברגע שהוא נכניס רגל, אז מחר הוא כבר יזרוק אותך החוץ ויגיד לך לך עבוד עבודה זר. הדרך זה גם פה. ברגע שאנחנו מכניסים את היצר כרגל ואומרים לו, אדם אומר לעצמו, הטבע הוא דבר חשוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא רוצה שנשתמש בו, יש לו חשיבות. ודאי, אין ספק, הכל בברכת השם, אבל צריך להשקיע גם בכלי ובטבע. ברגע שאדם עושה את זה, בשלב הזה עדיין אנחנו לא יכולים לבוא אליו בטענות, כי הוא עושה כמו שצריך, הוא ברך חי בכל מה שאתה עושה, הוא מאמין בהשם. האדם הזה יהיה לו קונפליקט וקושי, כמו שאמרנו קודם, לעזוב את העסק למען תורה ומצוות, אבל היצר הרע כבר שותף שלו. היצר הרע אומר לו עשה כך. ברגע שהיצר הרע שותף, זה מסוכן. ברגע שהוא שותף לעניין, ברגע שאדם יש לו תחושה שהעסק הוא דבר שיש לו חשיבות עצמאית באיזשהו מקום גם בפני עצמו, הוא יכול להגיע חלילה למצב של לך עבוד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? הוא הופך את העסק לעבודה זרה. הוא יכול להפסיד את התפילה בציבור בגלל שלא להפסיד קליינט. הוא יכול חודש אחד לא לתת צדקה כדי שיהיה לו יותר, חלילה להפסיד. זה נקרא שהוא הופך את העסק שלו לעבודה זרה. זה, הזהירות הזו צריכה להיות במיוחד בסוף זמן הגלות ובתחילת זמן הגאולה שעליה מדובר פה בהפטרה. העבודה כזו שלא ייחל לאיש, לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, שום חשיבות לא לתת לטבע. כל מה זה ביטול ברמה גבוהה, אבל יהודי נדרש ממנו. איך יכול יהודי להגיע לזה? על זה באה פרשת בלק. סוף פרשת בלק מסבירה לנו איך מגיעים לזה. מה כתוב בסוף פרשת בלק? יש סיפור מופלא על יהודי שקראו לו פנחס. ומה עשה היהודי הזה שקראו לו פנחס? מסירות נפש. הוא היה ראה את הסיפור הזה עם נשיא, עם כוזבי בצור, הוא הלך ומסר את נפשו. זה מסירות נפש כזו ברמה גבוהה, כי אם הוא היה בא למשה רבינו ושואל אותו שאלה, מה לעשות? ראיתי כזה מקרה, מה לעשות? להרוג את הנשיא ואת אישהו? לא? מה משה רבינו אמר לו? לא, מה פתאום, אל תהרוג. זה הלכה ואין מורים כן. הוא הלך, הוא אומר, כאן לא שואלים שאלות. כאן מוסרים את הנפש אפילו לא לבוא ולשאול. עושים מעשה. זה מסירות נפש ברמה גבוהה ביותר. יש אחד שאומר, יגידו לי, אז אני מוכן לעשות. עד מסירות נפש, רק לפחות תגידו לי. אבל לעשות בלי להגיד, אלא לעשות מעצמך, זה רמה שפנחס עמד בה. רמה כזו של מסירות נפש, אם אדם מוסר את נפשו להשם באופן מלא, הוא מסוגל להגיע לתחילת ההפטרה, להגיע לרמה הזו של ביטחון מלא בהשם, בלי שום נתינת חשיבות לענייני הטבע. זה הקשר בין סוף הפרשה לתחילת ההפטרה, וזה נדרש מיהודי דווקא בזמן הזה של זמן סוף זמן הגלות. וזה אדם שלא יחשוב שרק שהוא נמצא במדבר ויש לו מן מן השמיים, אז מה הבעיה? היה חוכמה שבמדבר היה להם ביטחון מלא בהשם, הם אכלו את כל המן באותו יום והם לא נשאר להם כלום למחר, אסור היה להשאיר, והם היו בטוחים בהשם שמחר בבוקר יהיה להם מן מחדש. לכן כתוב שאדם, יש כתוב בשולחן ערוך שיש מנהג לומר את פרשת המן כל יום כדי לחזק את הביטחון בהשם. פעם למדנו על זה שיחה שלמה, על ההבדלים בדמור הזקן בין מדורה קמה, מדורה בתרה, בעניין הזה של ביטחון. בארץ ישראל נכנסים, זה כבר טבע, זורים ופורשים, והטבע כבר מקבל פה איזה חשיבות. כשהטבע מקבל חשיבות, אז פתאום לא כל כך קל להגיע לרמה הגבוהה של ביטחון. זה אפשר להגיע אליו דווקא היום, סוף זמן הגלות. זה ההפטרה שלנו, הפטרה כל כך חשובה, לחזק את הביטחון, שביטחון יהיה מושלם. בעזרת השם, כשיהיה לנו ביטחון כזה ויכולים להגיע לביטחון כזה, זה יהיה הכנה לזמן הגאולה באופן מלא, שנדע באופן מלא שטוב לחסות בהשם, משטוח באדם, שזה המשמעות הפנימית כמו שתביר על הגאולה.